פגיעה ישירה. כתבתה של גילי אייזיקוביץ', הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. בשנת 2015 יצא אבי ססחרוף, אז עיתונאי ופרשן לענייני ערבים באתר החדשות וואלה, לסיור עבודה שגרתי. היעד, מחנה הפליטים שואפת בצפון מזרח ירושלים. יששכרוף הסתובב במחנה מלווה בעסקן מקומי צעיר שבו נעזר כדי לאסוף חומרים לכתבה. כשפנו מטה למורדות שבהם זורם ביוב פתוח, ניסה יששכרוף לקשור שיחה. כמה חודשים קודם לכן עלתה לשידור פאודה, הסדרה שכתב ביחד עם ליאור רז, ויששכרוף, שכבר ידע שהיא מתקבלת היטב, ניסה לבדוק אם מודעים לקיומה. סתם שאלתי אותו בערבית, אתה רואה פאודה? הוא ענה לי, איזה פאודה? התוכנית? אמרתי, כן. ושאלתי, מה אתה אומר? הוא ענה לי, משהו ברמה. אמרתי לו, אתה יודע שאני כתבתי את זה. הוא נעצר, אתה? ואז הרים צעקה, שבאב! כול על מלא, חבר'ה, מצביע עליי. הד עלי כתב פאודה, זה שכתב את פאודה. וזה לא פה בתל אביב או בירושלים. זאת קבוצה של חבר'ה ממחנה פליטים סביבי, כי אני זה שכתב את פאודה. אתה לא מבין מאיפה זה בא לך, אתה לא מצפה. פאודה היא כנראה ענף הייצוא המצליח ביותר אי פעם בטלוויזיה הישראלית, ונדמה שכך היה ממש מרגעי הראשונים באוויר. היא הייתה הסדרה המוזמנת ביותר בתולדות ה-VOD של יס, ורשמה הזמנות במיליונים כבר מתחילת העונה הראשונה שלה. שנה אחר כך נרכשה לשידור בענקית הסטרימינג נטפליקס והייתה ללהיט בינלאומי. היא נכללה בדירוג סדרות המופת של הניו יורק טיימס ב-2017. המגזין ניו יורקר הקדיש לה ולשאלות שהיא מעוררת כתבה מקיפה, ונטפליקס הגדירו אותה תופעה בינלאומית. היא דורגה כסדרה הנצפית ביותר בלבנון, הרביעית הנצפית ביותר בהודו, ועל אהבתם לה העידו אישים כמו סטיבן קינג ואריק איידל מחבורת מונטי פייתון, שלא לדבר על בחירי הפוליטיקאים הפלסטינים שהיו מתקשרים ליססחרוב מעזה ומהגדה ומבקשים את עזרתו בצפייה בפרקים. הוא אגב, לא חשב בהתחלה שמשהו מהותי בחייו ישתנה בעקבות הצלחת הסדרה, לא צפה שהסיורים בשואפת עם עסקנים מקומיים יומרו בטיסות טרנס-אטלנטיות. אבל שלוש העונות שלה, צילומי הרביעית, בעזרת אללה ונועלי הקורונה מתוכננים לסתיו הקרוב, הקפיצו מעלה-מעלה את יוצריה אל צמרת השמות הבינלאומיים החמים. וכך, מדירתו החדשה מהניילונים, כפי שאומר בחיוך, כשאת הלוז הצפוף שלו מנהלת עבורו עוזרת אישית, והוא נדרש לסידורים אחרונים לפני גיחה חוזרת לארצות הברית לצורכי עבודה, בחברת התוכן הבינלאומית שהקימו, Faraway Road Productions, נותר לי ססחרוף להפעיל לאחור את שעון החול לקראת שידור הפרויקט החדש שלו ושל רז, שעל פי הערכות תוקצב בכ-60 מיליון דולר. Hit and Run, שבעברית שמה מתבקש הוא פגע וברח, היא הסדרה הבינלאומית החדשה של שניהם בנטפליקס, שעולה היום, 6 באוגוסט. היא גם יצירה אחרת לגמרי, אחרת במפגיע ממש, מפאודה. יש לה אומנם סיפור חצי ישראלי ושורה של דמויות ראשיות שהצופה ישראלי יזהה בקלות, בגילומם של מורן רוזנבליט, גל תורן, ליאור אשכנזי וכמובן רז עצמו, לצד סנה היקס מהרומן, קיילין אוהם וגרג הנרי, אבל היא לקוחה מעולמות אחרים. יותר תום קלנסי, ג'ון גרישם והרלן קובן מחיר בית חיזה, יותר סכנה ברורה ומיידית, משחקים פטריוטיים וסרטים על ריגול וריגול נגדי, קנוניות ענק וחיסול הברגים הקטנים במערכת המחזיקים סודות גדולים מהסכזוך והכיבוש. חתיכת הימור עבור מי שהתחברו בערב אחד במילואים ופתחו בקריירה חדשה לגמרי בהתבסס על חוויות מהשירות הצבאי ביחידה מובחרת. עד היום אין לי הסבר שמניח את הדעת למה שעשה את פאודה להצלחה. זה היה שני מפגרים בערב אחד במילואים. אפילו לא ידענו מה זה יהיה. סדרה, ספר, סרט, זה פתאום קרה. Hit and Run, אני שמח שאת אומרת שהיא שונה, כי חששנו שיגידו שהיא דומה ויתחילו השוואות. יש פה ניחוח של תוצרת חוץ. זאת לא הטלוויזיה הישראלית המחוספסת, לטוב ולרע. זה חול ומצטלם חול, אפילו תל אביב יוצאת שם יפה מאוד. זה כבר קריירה, לא רק מבוסס על סיפור אמיתי, פרשה עם איזה פלסטיני. ב-Hit and Run הפלגנו בדמיון. בנטפליקס התלהבו והלכנו לפיתוח. זה משהו שונה. סגב אזולאי, הדמות הראשית בפגע וברח, הוא מדריך תיירים שהשאיר מאחור ומעבר לים עבר ביטחוני מפוקפק לטובת פרק בית נקי בישראל. הוא נשוי בשנית לבחורה אמריקאית, רקדנית ששמה דניאל, ומגדל בת מנישואיו הראשונים. אבל כל מה שידע על חייו משתנה, כשרגע לפני שדניאל טסה לביקור בארצות הברית, היא נהרגת בתאונת פגע וברח מוזרה, שלצופים ישראלים תזכיר את פרשת הדריסה של לי זיתוני. שאחריה נמלטו הדורסים לצרפת ונעלמו, וכנראה שלא במקרה. כשסגב מחליט לנוע ולהתחקות אחרי מה שתכננה לעשות לכאורה בניו יורק, הוא פותח קופת שרצים שמתערבבים בה העבר שלו וההווה שלה, סודות מלוא הטנא ושירותי הביטחון החשאים של ישראל וארצות הברית. פה ושם, בין החספוס הישראלי והליטוש האמריקאי, העסק חורק. אבל סיפור המסגרת מעניין, כמו צלילה למותחנים המוקדמים של סטיבן קינג, ונדמה שתל אביב וישראל, המצולמות רק בזוויות מחמיאות, מעולם לא היו נאות כל כך. פגע וברח בקצרה, יכן יצירה מסוג וסוגה אחרות לגמרי. יששכרוף ורז אחראים לסיפור המסגרת ואת עבודת הכתיבה עצמה, חלקו עם שתי תסריטאיות אמריקאיות, דון פרסטוויץ' וניקול יורקין, שכתבו בין השאר את The Killing. זה היה, מתאר יששכרוף, Clash of Civilizations. שני גברים מהמזרח התיכון ושתי ליידיז מהחוף המערבי, עם יותר מ-30 שנה ניסיון בטלוויזיה האמריקאית. מצד שני, אחלה קלש, הוא גורם לך לפתוח את הראש. היו הרבה, לא, זה מוכרח להיות ככה, ולא יהיה, זה חייב להיות ככה. בסוף יצא משהו שונה. האמת היא שגם לפני שידעתי שהיו שם שתי תסריטאיות אמריקאיות, תיארתי לעצמי שהייתה שם נוכחות נשית, כי יש בסדרה אלמנטים שמתארים חוויה נשית בעולם. למשל גבר, אמריקאי במקרה הזה, שמשתגע מהעבודה של אשתו מנסה להחליט עבורה מה וכמה רחוק מותר לה ללכת. יש משהו שהבנו די מהר. אנחנו שני נאנדרטלים, גברים ירושלמים שבגרו ביחידה מובחרת, ויש לנו את ההסתכלות הגברית, הגברית מאוד. אנחנו באמת לא מסוגלים לראות מסביב. מה שאתה לומד מהר מאוד הוא שאתה צריך שותפים שיפתחו את שדה הראייה שלך, ויגרמו לך לחשוב על הזווית הזאת. ראיינו גברים וראיינו נשים בשביל הפרויקט הזה. לא החלטנו מראש שנעבוד עם נשים. אבל מהרגע ששתיהן נכנסו לחדר, הייתה שם יצירה ועבודה נעימה מאוד, פחות אגו על השולחן. זה לא היה סביב שליטה, אלא רצון של ארבעה אנשים ליצור ולעשות את הסדרה הכי טובה שיכולה להיות. אני גם חושב שלמדנו לקח. יש לנו פרויקט נוסף שכרגע אני לא יכול להרחיב עליו את הדיבור, אבל הבנו שאנחנו מוכרחים בו כותבת. הדמויות הראשיות הן נשים, ואתה מוכרח שיהיו לך נקודות המבט האלה. אחת הביקורות היחידות נגד פאודה הייתה שהיא באמת סדרה מאוד גברית. אתם עובדים עם נשים כתגובה, כהבנה של הטענות האלה? לייחס לנו כוונות וחשבון נפש זה לקחת אותנו למחוזות שלא הלכנו בהם. אנחנו שני חבר'ה שאין להם את המחשבות והיומרות האלו ברפרטואר. זה בא מתוך צורך והבנה שזה הדבר הנכון. בריג'יט ויילי היא מנהלת התוכן בחברה שהקמנו בלוס אנג'לס. לא כי היא אישה, אלא כי היא חכמה ומוכשרת. ויילי עבדה במשך שנים ארוכות כמנהלת בתחום התוכן ברשת CBS האמריקאית. בדיעבד היא גם הציגה בפנינו את נקודות העיוורון שלנו, בדיוק כמו ששתי הליידיז שעבדנו איתן ב-Hit and Run עשו. מצד שני, גם לייחס את הגישה הגברית לליאור ולי זה לא נכון. היה צוות שעשה איתנו את פאודה מהיום הראשון שלה. מהעונה הראשונה הייתה לנו עורכת תסריט, ליאורה קמינסקי, כותבים וחוטבות. מהעונה השנייה ועד עכשיו, רגע לפני שמתחילים לצלם את עונה 4, עורכת התסריט היא שרי תורג'מן, בשר מבשרנו. מיכל אבירם הולכת איתנו מהעונה הראשונה. ליאת בן אסולי המפיקה שלנו היא המלכה האם ועל פי האישק דבר. להגיד פרויקט גברי יהיה נכון רק אם מסתכלים על שנינו. אבל יש פה מעורבות נשית כבדה, גם אם היא מאחורי הקלעים. הבעיה היא שזה הריאליזם, אין מה לעשות. זאת סדרה על צוות מסתערבים שיש בו מסתערבת אחת. אני יכול לתת סקופ, והוא שבעונה הרביעית תצטרף מסתערבת שנייה. כך או כך, פגע וברח והעונה הרביעית של פאודה הן רק שניים מהפרויקטים שמג'נגלים יששכרוף ורז. בקנה יש גם סרט קולנוע שיעסוק בסגר על בית לחם ויביים אותו אנטואן פוקו. במאי יום אימוני מסוכן ועוד. פרויקט דוקו, דרמה סבוכה שמבוססת על דמויות ומקרה אמיתי, סדרת דרמה פעולה ששחקנית מדרג A-ליסט עומדת לחכב בה, ועוד ועוד. אין בך חרדה אם לא אצליח בזה כמו בפאודה, הלכה לי הקריירה השנייה המרשימה הזאת, זה מצב נהדר ומבעית, פוטנציאל לחרדה. לא, חרדה בעולם שלי זה כשיורים עליך, כשמישהו מנסה להרוג אותך. הסדרה תהיה מוצלחת יותר, מוצלחת פחות? בסדר, הייתה לי עבודה לפני פאודה, וגם אם כל הדבר הזה יימחק, אני אמצא כבר מה לעשות. פאודה הלכה מצוין. התמזל מזלי. מי שמכיר אותי ואת ליאור בשנים האלה מבין שיש לנו יכולת לספר סיפור, אבל הכל בסדר. אצל הפלסטינים יש משהו בסיסי. כשאתה שואל את העזתי מה שלומו, אחרי שהרסו לו את הבית באיזה F-16, ואין לו יותר בית לשבעת הילדים שלו, אין לו עבודה ושום דבר, הוא עונה, חמדולילה מבסוט. אני לא שם, אבל את יודעת. הלך טוב עם פאודה, נראה אם ילך טוב עם זה. אני לא יודע מה אנשים יגידו על הסדרה. אבל אני מרוצה. זה מוצר בינלאומי, סדרה אמריקאית, למרות שיש בה אלמנטים ישראלים מאוד. בחברות בין הדמויות הגבריות, למשל. רצינו לשמור על משהו ישראלי. כן לחשוב על איך שומרים על זה ריאליסטי ככל האפשר. אתה חושב שמתישהו תחזור לעבודה שקרובה יותר לעיתונות? לא נטשתי את העיתונות, אני כותב פה ושם בוואלה ובמעריב, מתראיין מדי פעם לטלוויזיה, למשל בהסלמה האחרונה. אני מבסוט מזה. לעשות את זה כתחביב. לפני חודש, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ואני, צילמנו לזמן אמת בכאן דוקו על אברהים חמד, מפקד גדודי עזדין אל קסאם ביהודה ושומרון בימי האינטפאדה השנייה. האיש שנתן לנו את ההשראה על העונה הראשונה של פאודה. על אברהים חמד ואשתו, עקב אכילס שלו, ואיך מתחקים אחרי מיילים שהוא שולח לה. זה היה כיף גדול, להרגיש שטח, לראיין, לנסוע קרוב לסילואן, הכפר שלו, אני מתגעגע לזה המון פעמים, בא לי להרגיש את עזה ואת הגדה. עזה עד 2007 הייתה חלק מהחיים שלי. פעם בשבוע הייתי נוסע, פוגש, מראיין. היום אף אחד לא יכול להיכנס לשם. לגדה הייתי נוסע בחופשיות כל הזמן. אבל ככל שהקריירה השנייה השתלטה, גם זה הלך והתמעט. אני מתגעגע לאנשים, לחברים. לפחות חלק מהגישה הבריאה של יששכרוף להצלחה, זו של רגליים שניצבות על הקרקע, אפשר לזקוף להיותו אדם בוגר, מבושל כליל ובעל קריירה אחרת לגמרי עוד לפניה. הוא בן 48, נולד וגדל בירושלים ושרת ביחידה מובחרת דובדבן על כל המשתמע מכך. בתחילת שנות ה-90 למשל, לקח חלק במעצר של מבוקש בחברון. המעצר התגלגל למה שנקרא בעגה המקצועית סיר לחץ, כלומר התבצרות של המבוקש בביתו, כשחיילי היחידה צרים על הבית ומנסים לעצור או לחסל אותו. בחילופי האש חטף יששכרוף כדור. הרופא שטיפל בו אז היה לא אחר מדוקטור ברוך גולדשטיין. כמה שבועות אחר כך חזר להיות לוחם כאילו לא קרה דבר. פאודה צמחה מהחוויות שלך בצבא, ולפני רגע דיברת על החברים בגדה ובעזה. זה לא מובן מאליו. עברי הצבאי הוא לא נושא מדובר שם, וגם אני לא שואל אותם מה עשיתם בגיל 19. זה נושא לא מדובר, כל אחד מסיבותיו שלו. אבל יצא לי להכיר במהלך השנים בעזה ובגדה לא מעט אנשים. חלק מהם נהרגו, חלקם עזבו וחלק ניתקו קשר. אני יודע שכמה מהם בגלל לחצים מצד החמאס. זה עצוב. חבר אישי שלי נרצח בלין שביצע חמאס בעזה במהלך ההפיכה שם. עם מי שנמצא שם אני שומר על קשר טלפוני. חברי. גם בגדה יש אנשים שנהרגו. יש אנשים שניתקו קשר בכוונה ויש מי שעדיין מדברים איתי. חג שמח ושנה טובה בחגים, עם חלקם אני מתראה מתי שאפשר. השירות הצבאי בכל אופן היה נקודת מוצא לקריירה שעשה בהמשך. הוא סיים תואר ראשון ושני בלימודי המזרח התיכון, שניהם בהצטיינות. את התזה שלו כתב על מלחמת לבנון השנייה והתמקד בחיזבאללה. במקביל טיפח קריירה בעיתונות. הוא בוגר קורס כתבים בכל ישראל, שם עבד במשך שנים וסיקר את עזה והגדה במהלך אינטיפאדה השנייה. אחר כך עבר להארץ ועבד בו 6.5 שנים. גילוי נאות, כותבת שורות אלו ויששכרוף מכירים עוד מהגלגול ההוא. ואחרי כן, מ-2014 ובמשך כ7 שנים, בשנים האחרונות לפרקים, היה מהכתבים והפרשנים הבולטים באתר החדשות וואלה. הוא גם כתב ביחד עם עמוס הראל שני ספרים. המלחמה השביעית, איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים, שראה אור ב-2008 ועסק באינטיפאדה השנייה, וקורא הכביש, סיפורה של מלחמת לבנון השנייה שפורסם 4 שנים אחר כך. שניהם זכו בפרס מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. הוא עיתונאי מעולה ואמיץ מהשורה הראשונה, מגדיר הראל. כל מי שהיה איתו בסיבוב בשטח, במפגש עם ישראלים, אמריקאים ובעיקר פלסטינים, רואה את היכולת שלו לתקשר עם כל אחד נורא מהר. הקליק איתו מיידי. אבי הוא מגנט. הוא אוהב אנשים ומבין אנשים. מלבד הספרים, כתבנו יחד טור יומי משותף במשך 6 שנים. אלה היו שנים סוערות ואינטנסיביות, ומה שהוא עשה בעבודה העיתונאית הוא במידה רבה לקח אחר כך לכתיבה היצירתית. בפרק הראשון של העונה הראשונה של פאודה, למשל, יש זוג פלסטיני שמתחתן. ויש דוד שנועם על כך שהזיווג הזה מבסס את המאבק של הרחם הפלסטיני, המשך המאבק מול היהודים. זו וריאציה על דברים שאמר ערפאת בזמנו, וזה ממד אחר לחלוטין בטלוויזיה, כזה שמתבסס על יכולות שבאו מהעולם העיתונאי. היו כמובן אין ספור סיטואציות מסוג אחר שחיברו עיתונות וטלוויזיה. פעם הלכתי לראיין משפחה בבית אבלים. בכניסה לבית על הקיר הייתה תמונה גדולה של אבו מוסאב הזרקאווי, מקים דאעש בעיראק וממחיש. בכל מקרה, אני יושב עם המשפחה ומקבל טלפון מקצין בכיר בפיקוד דרום. אתה במקרה ברפיח? עניתי שכן. הוא אמר, הולכים לחטוף אותך, תצא מיד. קמתי, אמרתי בקור רוח תודה וברחתי. מצד אחר, בתחילת האינטיפאדה השנייה, מצאתי את עצמי עם צלם פלסטיני, איש מקסים שהוא חבר עד היום, נצורים תחת חומת אבן בתחנת דלק, כשמעלינו קרב יריות מטורף. אני מדווח בחי לרדיו, השדרנית שואלת אם אני בסדר, ואין לנו מה לעשות חוץ מלצחוק ביחד. שנים אחר כך, והוא כבר עיתונאי ופרשן נודע, התארח באוניברסיטה המקומית ורואיין על ידי סטודנטים. כששאל לשמותיהם, נקב אחד מהם בשמו של המחבל שירה בו, ואחר כך נהרג בידי חבריו של יששכרוף. שאלתי אותו מאיפה הוא? ומהון להון הבנתי שזה בן הדוד שלו שנקרא על שמו. הוא אמר לי, אני נקרא על שמו כי צהל ירה בו בזמן שישן. לא ידעתי מה להגיד. הוא לא ישן? הוא ירה בי לפני שהרגו אותו? החוויות שחוויתי בשירות הצבאי וגם כעיתונאי נשמעות לא אמיתיות, ויש דברים שעליהם אני בכלל לא רוצה לדבר. אולי אתה צריך לכתוב ספר? אני מתכוון, זה עוד יקרה. מתישהו? כל זה, הניסיון רב השנים והביקורים הקבועים והתחופים ברצועה ובגדה, הפך את יששכרוף לכמעט חסין לדברי הביקורת שהושמעו פה ושם נגד פאודה. והיו כאלה למרות הכל. העיתונאי והסופר סייד קשוע, למשל, כתב שבפאודה אין שום דבר שעוסק במציאות בשטחים. בפאודה אין שולטים ונשלטים, אין כיבוש, אין רקע היסטורי, אין מחסומים, עוני, הריסות בתים, גירוש, מתנחלים, חיילים אלימים ובתי משפט שקולעים פוליטיקאים במעצרים מנהליים ושופטים נערים וילדים שמבקשים להרחיק מעליהם חיילים חמושים. על פי פאודה, הפלסטינים מונעים מתוך יצר נקמה, יצר ערבי חזק שמסביר את הרצחנות של הדמויות המרכזיות. נקמה על רקע אישי ותו לא. הרי אין להם, לפלסטינים, שום סיבה אחרת להתקומם נגד הישראלים. למען האמת, חייהם, כפי שהם משתקפים בסדרה, די טובים. סייד קשוע, קולגה שלך לשעבר מהארץ, שהספרים שלו נמצאים על המדף שלך, יצא בחריפות רבה נגד פאודה. יששכרוף מחייך. סייד קשוע כיסח את האימא של הסדרה אחרי שצפה בפרק אחד של העונה השנייה. הוא יצא עם היציאה הזאת. תאפשרו לנו לא לאהוב את פאודה. מישהו אמר לך שאתה צריך לאהוב אותה? אני מעריץ גדול של סייד קשוע הסופר. מבקר טלוויזיה אני לא בטוח שהוא צריך להיות, בטח אם הוא לא רואה יותר מפרק. אני בטוח ש-90% ממבקרנו בגזרה הישראלית וצל הפלסטינים אזרחי ישראל לא ראו את כל מה שאני ראיתי בקריירה שלי כעיתונאי. ראיתי את עזה הרבה שנים ומקרוב, ואת הפרצות הגדולות בגדה. מה לעשות שאני יודע מה אני אומר? זה נותן לי את הביטחון בכך שאני קצת מכיר את המטריה. יש לי סמכות. כשמבקר טלוויזיה כותב, איך יכול להיות שבפאודה מראים כניסה ויציאה של פלסטינים מהגדה בכזאת חופשיות, בא לי להגיד לו, איפה אתה חי? הוא לא יודע כמה פלסטינים נכנסים לישראל יום-יום באופן לא חוקי, ואיך. אם אוהד חמו או סילמן אל שפי היו כותבים בעזה זה לא ככה, הייתי שותק ומסיר את הכובע. אבל כשמישהו כותב ולא יודע ש-40-50 אלף פלסטינים נכנסים לישראל בכל יום, אני אומר לו, תנוח. הקריירה שלי מאפשרת לי להגיד למי שקופצים ואומרים, כתיבה הפרו-ישראלית, הם לא יודעים מה קורה בצד הפלסטיני, תנוחו. בכל זאת, הסיטואציה שישראל נמצאת בה והפוזיציה שממנה נכתבת היצירה שלך קשורות זו לזו, וזה משפיע מן הסתם על האופן שהעולם מתייחס אליך. ראיתי ראיון וידאו שנערך בכנס בארצות הברית, ובו המראיינת שאלה אותך ואת ליאור על ראש הממשלה נתניהו. זה יוצר מתחים? צורך להסביר את עצמך? לא. הייתה אמנם קריאה בזמנו לא לשדר את פאודה מצד BDS, אבל זו לא הייתה התופעה רצינית. באותו ראיון סינן רז, let's not talk about נתניהו, אבל בזירה הביתית יששכרוף יותר מנכון לדבר. הנושא, מה לעשות, בדמו. ובכלל, המצב בצד הפלסטיני הוא אולי הנושא היחיד שמצליח לזדוק משהו בנינוחות המחויכת של יששכרוף. מ-2009 עד 2021, המדיניות הישראלית היא כאילו לקחו את הטקסטבוק של מה לא לעשות ועשו אותו, הוא אומר בחדות. המטרה היא למחוק את פתרון שתי המדינות ולעשות אותו בלתי אפשרי. תודות למאמץ מרוכז, אינטנסיבי, אי אפשר לדבר יותר על שתי מדינות. במשך יותר מעשור, מדינת ישראל מחקה פרטנר פלסטיני לשלום ובחרה להחליש את עבאס והרשות ולחזק את חמאס. בתור אזרח ישראלי, פרשן לענייני ערבים, עזבי, בתור אבי, אתה תופס את הראש ולא מבין. מחזקים ובונים את חמאס ומוכיחים לו שכוח עובד ושמאפשרים לו להפוך את ישראל למדינה שנותנת דמי חסות, כי הוא יורה רקטות אם לא משלמים לו כל חודש. המדיניות הזאת הפכה לעניין מקודש בגלל אדם אחד. אי אפשר לפנות היום 500,000 מתנחלים. גם אם שומרים על גושי ההתיישבות העיקריים, אי אפשר לפנות שליש מהם שחיים מחוץ לגושים. זה לא ריאלי ואנחנו בברוך, תקועים בסיטואציה בלי פתרון. האסטרטגיה שנהוגה היא לא לפתור אלא לנהל. אני לא חושב שמדיניות ניהול המשבר תעזור. בסופו של דבר זה סכסוך חי. יהיו התפרצויות ובעיות. זה לא יישאר בסטטוס הזה. אני בספק אם לאחר לכתו של אבו מאזן המצב יישאר כמו שאנחנו מכירים אותו. מה אתה צופה שיקרה? אני רואה את דפוס הפעולה של ההיסטוריה. התפרצות גדולה ב-1987. עוד התפרצות גדולה באוקטובר 2000. אולי לא תהיה אינתיפאדה שלישית, אבל אנחנו הולכים בדרך ללא מוצא, בעיניים כוחות לרווחה, וכאילו לכולם טוב בסיטואציה הזאת. קטונתי, אין לי פתרונות. אבל מה שנעשה כאן נועד למחוק את הפתרון האפשרי, ובזה הצליחו. הנושא הזה, הסוגיה הזאת, ירדו מסדר היום. לאף אחד לא אכפת. זה המלכוד הפלסטיני הקלאסי. אם אתה שקט, אף אחד לא מקשיב לך, ואם אתה לא, קוראים לך מחבל וטרוריסט. היו פאולים שחרפנו אותי. כשמחמוד עבאס התחיל לנהל שיחות על אחדות עם חמאס, מיד קפצו פה צדיקים במחאות וטענו שפרצופו האמיתי התגלה. במקביל, ישראל מדברת כל הזמן עם החמאס בתיווך מצרי. כשאבו מאזן מדבר עם חמאס, הוא משתף פעולה עם הטרור. כשישראל מדברת עם חמאס, זה ממש בסדר. חילופי השלטון בישראל ישנו משהו להערכתך? הבעיה היא לא נתניהו. אנחנו תקועים במצב הרבה יותר קשה. אני לא מאשים רק את נתניהו ורק את ישראל. לצד הפלסטיני יש חלק שווה בהרס האפשרות. חמאס הוא ארגון טרור שעושה צחוק מהזירה הבינלאומית, והמלחמה האחרונה בעזה הייתה הוכחה לעיוורון של דעת הקהל הבינלאומית. היה צד תוקף וצד מותקף. ישראל הותקפה וחמאס תקף, ובתודעה הבינלאומית יצא שישראל היא התוקפנית. חמאס בעזה הוא דיקטטורה. זו אכזריות לשמה כלפי הפלסטינים שאין להם זכויות אדם, שמתעללים בהם ומרעיבים אותם. אני לא משתף פעולה עם המיתוס הזה שנקרא המצור על עזה. המצב הזה יכול להיגמר בשנייה, אבל חמאס לא רוצה. יש לי ססחרוף עוד נגיעה בזווית הפוליטית, המדינית. השנים שעשה ככתב בכיר ופרשן בוואלה, הן בחלקן לפחות, השנים שהרכיבו בסופו של דבר את תיק 4000 של נתניהו. העריכה האוהדת, המגמתית והשיטתית של אתר החדשות הפופולרי נרשמה בתקופתו. יששכרוף הוא כנראה מהיחידים בין עובדי האתר שלא הולצו לשנות, למחוק ולתקן, אבל בדיעבד הוא אומר, קשה היה שלא לראות. מבחינתו, כך הוא מספר ועונה ביושרה ובלי להסס, גם כשהשאלות אינה נעימות. הפרשה כולה קשורה גם לחולשה של כלי התקשורת ולרצון לשרוד שהשפיעו על כולם, גם עליו, אב לילדה מתבגרת שניסה לבנות את חייו עם בת זוג חדשה אז. אני הגעתי לוואלה אחרי שפוטרתי מהארץ, הוא מספר. באתי ממקדש העיתונות וחופש העיתונות, שממנו פוטרתי בגלל ריב ואי הסכמה על שכר, פער של כמה אלפי שקלים. לתחושתי הושלחתי מתחת לגלגלי המסעית כדי לחסוך כמה ג'ובות. היום אני יודע לומר תודה, כי עברתי לוואלה, היה לי יותר זמן להתעסק בכל מיני עניינים מהצד. כתבתי את פאודה. אני באמת לא יודע אם זה היה קורה אילו נשארתי בארץ. בכל מקרה, אני הגעתי למערכת שמוביל אותה מנכ״ל, אילן ישועה, שרואה לנגד עיניו את הביזנס ואת טובת העובדים, שמירה על מקומות העבודה שלהם והמשכורות, גם אם זה אומר פגיעה בחופש העיתונות. זה היה הלך הרוח. ממקום ששומר על חופש העיתונות, אבל ישלם לך מעט מאוד, עברתי לקצה השני שבו משמנים ומלטפים אותך ועושים לך חגיגות ומסיבות באילת, אבל חופש העיתונות הוא לא ההורים והתומים. בתוך זה ישנם גם אנשים שהם זהב טהור, עורכים ראשיים ועורכי משנה, מנהלי מחלקות, כתבים וכתבות. כשהייתי עד לפעמים הראשונות שבהן הביזנס בא על חשבון חופש העיתונות, חשבתי שאולי אפשר לבלוע את זה. פה לא יפטרו בן אדם סתם, לא כל כך מהר. פרנסה של בן אדם הוא להוריד איזו כותרת? המחשבה הראשונה שלי הייתה שזה שיקול נכון, דאגה אמיתית לאנשים שלך. לאט לאט אתה מבין שזה כדור שלג. שאתה הצפרדע שמתבשלת בסיר. בדיוק. אני מודה שיצאתי סוציומט ויש דברים שאני מתחרט עליהם. בי לא נגעו. אני לא יודע למה ואיך. פעם סיפר לי גידי וייץ, התחקירן הבכיר של הארץ, על דף הנחיות שבו נכתב שביססחרוף לא נוגעים. אולי זה כי לא התעסקתי בתחומים האלה וכשמתחתי ביקורת על נתניהו, זה היה מזווית שעזרה לו. למה הוא לא עושה מספיק בשביל תהליך השלום? נתניהו קיצוני וכן הלאה. זה שרת אותו. ואולי גם היה בזה אלמנט של הלבנה. אם אבי יששכרוף סומך ידיו על כלי התקשורת הזה, הוא לגיטימי. התחלתי לעבוד בוואלה ב-2013. לא הייתי אבי יששכרוף במרכאות, הייתי כתב שעבר מעיתון הארץ. יששכרוף מצטנע. אבי הוא עיתונאי שיש לו יכולת ייחודית להיות מחובר מאוד לשטח ברמה הכי פרטנית, ומצד שני להרים מבט ולהסתכל על התמונה הרחבה. אומר עליו אבירם גלעד, עורך וואלה, אז. בתחום המזרח התיכון זה מאתגר מאוד. התמונה משתנה כל הזמן וצריך לדעת לזהות אותה. ומצד שני, ממש להיות מחובר לשטח. אבי הצטיין בשני הדברים האלה. אני זוכר שהוא הלך לסקר הפגנה באזור המעלה, ונקלע לסיטואציה של כמעט לינץ' בידי מפגינים פלסטינים שלא הבינו שהוא עיתונאי. הוא ניצל בידי אנשי כוחות הביטחון הפלסטינים שמשכו אותו ברגע האחרון מההתקהלות הזאת. הייתי בטוח שיקח לו זמן לחזור לשטח, כי זאת הייתה חוויה קשה. הוא חזר תוך כמה ימים לאותה מקומות, כי הוא לא יודע אחרת. אבי, היית בכל זאת מהשמות הגדולים של וואלה. אולי נוח לי להקטין את חלקי. נכון שהייתי מהשמות של וואלה, אבל לא הסתכלתי על זה ככה. הם פגעו בכולם, טלנטים או לא. ינון מגל הלך הביתה בגלל זה, ועל הרבה אנשים, במשרות עריכה בחירות, שמו קצוץ. התחום שלי לא נגע להם, ואם כן, זה שרת את האג'נדה שלהם. תורים שלי על כך שנתניהו מזלזל בפלסטינים ומסכן את תהליך השלום, נכנסו לתעמולת הבחירות שלו. הייתה פעם אחת שרצו להביא את גיא בחור, והודעתי שאם הוא יצורף, אני לא אשאר. לא הביאו אותו. אבל כן ראיתי אחרים וראיתי את האימה מתגלגלת מול העיניים. העניין הוא שאתה מבין מה נעשה רק אחרי שמציגים בפניך את הכל. אני הבנתי מה קורה רק אחרי הכתבה של גידי וייץ. לא רק ישראל היום, אתר החדשות הפופולרי וואלה בשירות נתניהו, אוקטובר 2015. אתה שומע דברים מתגלגלים פה ושם. בקטנה אתה שומע פה ושם. את היער אתה רואה רק שכל העצים מתגלים בבת אחת. הרי בעידן שלנו עיתונאי לא נמצא במערכת. פעם ב, הייתי שומע את מיכל קליין, מנהלת מחלקת החדשות מתלוננת, ואת אבירם אלעד מדוכה. ואת אלה ואת אלה. אתה לא מבין את גודל המעשה, את גודל הקטסטרופה. אני חושב שגם אילן ישועה הבין רק אז את גודל המעשה. הוא הגיע מזווית של איש עסקים שרוצה שהעסק יתפקד ושהעובד יהיה שמח. עיתונות? מה זאת עיתונות? הרי היום יש מעט מאוד מקומות שעדיין עסוקים בזה. כולם קודם כל מנסים לשרוד, להצליח להיות רווחיים, ולא מצליחים להיות רווחיים. זה מצב שיש בו הרבה פחות עיתונות והרבה יותר עמדות. אנטי ביבי או פרו ביבי, ויאללה, לכו מכות. מה נשאר מהתקשורת היום? כמעט כלום. אני הייתי דור הביניים בין עידן הדינוזאורים והלאה. סיימתי קורס כתבים בכל ישראל וחיפשתי עבודה ב-1999. באתי לידיעות אחרונות. היו שם נחום ברנע, שמעון שיפר, מאיר שלו. הרגשתי כמו במקדש. עשור אחר כך בוואלה כבר הרגשתי הרבה פחות עיתונאי, אבל זה לא שמעבר לדלת מישהו חיכה לי עם הצעה, בוא תהיה משהו. נגיד, בוא תקים חברת תוכן בינלאומית עם חבר מהמילואים, תעבדו על סדרות וסרטים שיוקרנו וישודרו בכל העולם בהצלחה עצומה. הוא צוחק. את מבינה? ניסיתי לשרוד, אתה צריך את הכסף. פאודה אפילו לא עלתה לאוויר, לא יכולתי לדמיין בכלל את נטפליקס. השכר שקיבלנו על העונה הראשונה היה חצי ממשכורת מינימום ביחס לעבודה שהושקעה. השאלה המתבקשת היא, מה השכר שלכם עכשיו? יותר משכר מינימום, הוא צוחק. טיפונת. בערבית, סליחה על הגסות, יש משפט שאומר, על עלם זי אל חייר, יום פי עידק, יום פי תיזק. העולם הוא כמו מלפפון, יום אחד ביד שלך, יום אחד בתחת שלך. זה המוטו שלי בחיים. היום אנחנו מצליחים. יש 8 פרויקטים באוויר, אבל גם הרע יגיע וצריך לקבל את הלא באהבה. ב4 השנים האחרונות נתקלנו בהרבה סירובים וגם את זה צריך לקבל. שיש איזה אקזקיוטיב שזה לא מתאים לשיקולים שלו. היה לנו פרויקט שלא האמנתי שיגידו לו לא. מילא אנחנו, שני אבלים מהמזרח התיכון, אבל באנו אליו עם אלכס גנזה והרווארד גורדון, היוצרים של תוכנית קטנה ששמה הומלנד. לזה אתם אומרים לא? גם מזה צריך לדעת לקום, לקבל 1,000 לא וכן אחד בלי להרים ידיים. פגיעה ישירה. כתבתה של גילי אייזיקוביץ'. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.